רגע, מה עם גבי? לא הוא זה שבוע, איזה הוא טבע!
איזה גול! איזה שער!
טובים, שישי טוב, מה שלומכם, כל חברי הפאנל?
שלום, שלום לכולם, פגרה נעימה.
כן, נעימה, אנחנו מקווים.
בינתיים נעימה מאוד.
רותם, שם אנחנו רואים את הכיסא ריק. מה שלומך, רותם?
בסדר, סליחה, סליחה, בדיוק הגיע פה איזה טלפון, אבל אני איתכם והכל מאחורי.
אז אולי מי יגיד לנו על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
אז הפועל חיפה, האהבה שלא נגמרת. הפרק החדש תמיד, תמיד נמצא מעבר לפינה. עוד לא הספקנו לסכם ולהתאושש מעידן אלישע, והנה, מתחילו עידן ניר קלינגר בפעם השלישית. אז מה כבר לא נאמר על ניר והפועל חיפה? ידענו ימים מרגשים ואפילו היסטוריים ביחד, וידענו גם רגעים פחות שמחים ואולי אפילו גם קצת מעליבים. בסוף הנתונים לא יכולים לשקר. ניר קלינגר הוא המאמן שמחזיק בכמות התארים הגדולה ביותר ב-98 שנות קיומה של האגודה הזאת, של המועדון הזה שנקרא פועל חיפה. אני לא אקרא לו המותר ביותר, כי עדיין יש את האליפות, אליפות אחת, ששום דבר לא באמת יכול להשתוות לה, אבל אין חולק על העובדה שמעשרות רבות של המאמנים שהיו פה בכמעט 100 השנים שלנו, לניר יש את כמות התארים, מבחינה כמותית, הגדולה ביותר. היום ביחד איתכם, בשיתוף עם דובר המועדון ומנכ״ל המועדון שעלו פה לשוחח איתנו, נבין מה הפעולות שכבר נעשו ומה בעצם הפעולות שעוד מחכות לנו בהמשך החלון, בשביל שניר יגדיל את הנתון הזה ויגדיל את הפער מהאנשים אחריו בטבלה בעצם. רצינו מאוד לשוחח עם גידי קניוק, אבל איזשהו בלטם של הרגע האחרון שהודכנו עליו ממש לא מזמן, נמנע את זה מאיתנו, ואנחנו בתוכנית הבאה נארח את גידי, ונשאל אותו בעצם על החזרה למדים האדומים. בחלק האחרון של התוכנית נעשה כבוד לאוהד שלכולנו נחמץ הלב בשבוע שעבר, הנציג הכי בכיר שלנו והכי צנוע, למודי ברון, זיכרונו לברכה, והרבה הרבה מאוד על הפרק. אתם יודעים, פתחנו בסערה עם 5 החתמות, ויש הרבה על מה לדבר, מקווים שהתגעגעתם, אנחנו מאוד מאוד התגעגענו גם אליכם וגם לדבר על הפועל. אז יאללה, בואו נתחיל חברים, יש הרבה על מה לדבר.
אז אני חושב ש...
רשמי לא כיף לראות אותך, איזה כיף שחזרת.
חזרנו מן המתים.
כן, כן.
אולי באמת כיף גם כאן, כמובן שכיף להיות אתכם, זה מרגש והתגעגעתי מאוד. אני חושב שהכי טוב להתחיל מההתחלה, אולי קצת, אנחנו קצת בפיגור אחרי העניינים, אמנם הקצב העניינים איתי, אולי אפילו איתי מדי, אבל בואו נדבר קצת גם על הנושא הזה, גם של המאמן שרותם הזכיר, ניר עם ההישגים שלו, וגם לגבי השחקנים החדשים, איך נראה לנו התארגנות. אני בעניין הזה רק, אולי לפני שאני נותן לכם את המיקרופון, הייתי רוצה להגיד 2-3 מילים. ראשית, לגבי ניר, אין ויכוח לגבי ניר, אני חושב שזה גם לא שאלה כל כך, אם ניר מאמן טוב או לא טוב, זה לא רלוונטי, לנו הוא היה טוב, עזב כפי שעזב, עכשיו יש לו צ'אנס חדש, אני תמיד בקטע הזה לא סוגרים לתות. הבעיה שלי יותר היא הסיבה, למה לקחו את ניר? אם היו לוקחים את ניר כברירה ראשונה, אז בסדר, אבל אם בחרו בניר בגלל שלא רוצים לחסוך בכל מיני דברים שמאמנים אחרים ביקשו, זה יכול להיות בסקאוטינג, זה יכול להיות בכל דבר אחר, אז לי זה מפריע, כי זה משאיר אותנו עוד הפעם עם הפועל חיפה הזאת, ששנה מה שראינו באחרונה, בעונה האחרונה, שזה לא צבט את הלב, זה שבר את הלב, זה יחזור על, זה, על עצמו עוד הפעם. אני רוצה בעניין הזה עוד להזכיר גם כן את הנושא של מחלקת הנוער. אני יודע שלא כולם גם בפאנל הזה מסכימים איתי, מחלקת הנוער מבחינתי, זה הלב והנשמה של הפועל חיפה. וברוך השם, זכינו באמת, אני לא אתחיל לקרוא את כל הרשימה של כל מי שעזר כאן, כי רשימה גדולה, אבל כמובן צחי וגם איתי, כל מה שעשה שם, שיעלו קבוצות מהנוער לליגת העל, כל זה ירד לטמיון אם אנחנו לא נתחיל לזוז, כי שם עדיין הדברים יגיעים, קבוצות אחרות מתארגנות, ואצלנו הדברים כמו שהולכים בהפועל חיפה, הכל זה נזחל. צריך להמשיך לתת לצחי את הקרדיט, כי סך הכל אי אפשר להתווכח על ההצלחה, ועד כמה שאני יודע יש בקשות שהן בקשות אלמנטריות, אז דחילה, צריך לסגור עם המאמן, צריך הפעם, בשונה ממה שעשו עם הבוגרים, להקשיב למה שהמאמן מבקש, ולתת לנוער שלא זה לא יהיה הישג עד פעמי, ושלא נראה את כולם יורדים שנה הבאה, כי ההפרשים כרגע בבחינת רמה, בבחינת השקעה, אנחנו לא נוכל להחזיק ככה בליגת העל. זהו, לגבי הרכש, אני, אמת, חוץ מכאן, כשאני מכיר אותו, אוהב אותו, האחרים אני לא מכיר, אני יותר מסתכל לכם על מי שאני כן מכיר, זה אלה שנשארו, ופה אני מקווה שבאמת לא עוד הפעם נשאר, עוד פעם עם הסמרים בלי ראש, עם שחקנים שכבר ראינו אותם, עונה ועוד עונה ועוד עונה, נכשלים ונכשלים, עוד פעם, כולם אהובים וכולם נחמדים, אבל תחילה, כל הקבוצות מתרעננות, אני לא יכול להיות שאנחנו נראה שחקנים שראינו אותם כשאני הייתי בן 12, עדיין נראה אותם על הספסל. גמרתי, אוקיי. מי רוצה להתייחס גם כן לנושא הזה?
אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת. קודם כל בקשר לקלינגר, לא יודע, זה עצוב להגיד, אבל קלינגר הגיע לפה כברירת מחדל, לדעתי. אני מאוד מאוד מתחבר לקטע של החיסכון שאתה דיברת עליו, שלומי, שמיל. זה בימי יואב זה ככה, הוא מנסה לחסוך איפה שאפשר, ואני מבין את זה. אני לא מקבל את זה, אני מבין את זה. תראו, רותם דיבר על קלינגר כאלוף התארים פה, והמאמן הכי מאותר. תראה, עובדתית זה נכון.
לא אמרתי תורה, אמרתי, הקראתי עובדות.
כן, כן, ברור, ברור, אני לא מתווכח על זה. אני אומר, תראה, בכל העולם קובעים את ההסתברות להצלחה או לכישלון על פי הסטטיסטיקה. ועל פי הסטטיסטיקה שאתה אומר, קלינגר הצליח, ומנסים לראות שאתה יודע, וואלה, הוא הצליח פעם, אולי זה יצליח לו גם בעתיד. עכשיו, אתם יודעים, לקבוע הסתברות על פי סטטיסטיקה זה סוג של מדע מדויק, אבל זה לא עובד. ניר קלינגר הוא מוטיבטור, הוא מוטיבטור אדיר, הוא באמת, הוא כששחקן הוא סטייל, אני אוהב לחבר את זה לרותם, למה שהוא מחזיק מתמש, המוטיבציה, לבוא ולתת כפה למישהו באמצע שהוא למטה ולהרים אותו, וממש להרים אותו, אשכרה להרים אותו ולטעת בו את המוטיבציה, וזה, בזה קלינגר טוב, הוא בנה פה קבוצת גביע, קבוצה של מקומות 1-4, מכלום, מצד שני, אפשר להסתכל על ההיסטוריה שלו בבניית קבוצות, היא לא הברקה גדולה. כמו שאמר שמיל, נפול חיפה הוא מתאים. רותם אוהב להסתכל, ואני אומר את זה מאוד מאוד נכון, לא כל שחקן מתאים לכל קבוצה, וכנראה שקלינגר באמת מתאים לווייב הזה של הקבוצה, יודע להסתדר עם קאץ, יודע להוציא ממנו את הדברים בצורה אופטימלית, ונחזיק אצבעות למהלך הזה, זה אין ספק שזה אנחנו כבר משווים לאיזושהי הצלחה. ולפחות אם לא תואר, אז להתברג בשישייה הראשונה. ובואו באמת, כמו שאני אומר, הגענו, קלינגר כבר פה, לחבק ולעטוף אותו, ורק להרים לו. אליך, ניר, רותם.
יאללה, ניר, קח את זה, ואני בסוף...
טוב, יש בהגבלים עסקיים, בעולם המשפט, יש דבר שנקרא הגנת ינוקה, שכל המערכת מתכנסת כדי לעזור למיזם חדש, להיכנס לשוק, או לכבוש נתח שוק. וזה בסדר, ואני חושב שגם אנחנו צריכים לתת לכל המערכת את ההגנת ינוקה הזאת, שתאפשר להם להראות מה הם עושים. ביקרנו בעבר את המערכת, הרבה אנשים ביקרו את המערכת על כך שאין החתמות מספיק מהירות. ולדעתי עכשיו, הפועל חיפה עם, לא יודע אם הכי הרבה, אבל בטוח בין, בשלישייה פותחת בליגת העל בהחתמות מהירות שעברנו עד עכשיו. אני לא זוכר, שוב, אולי תקנו אותי אתם, או אנשים שצופים בנו, אם זוכרים אחרת, אני לא זוכר מצב ב-15-20 שנים האחרונות, שמאמן מקבל את החלום, את הפנטזיה, פנטזי ליג של כל מאמן. תבוא, יש לך 10 סלוטים פנויים, 4-5 זרים, ועוד 4-5 ישראלים בכירים, או לא בכירים, או פחות בכירים, ותבנה את הקבוצה כמו שאתה רוצה. הרי בדרך כלל קבוצות שהן לא בדרג א' מבחינת תקציב של 70-80 מיליון שקל, אתה יכול, מכבי תל אביב למשל, מכבי חיפה, יכולה לגרום למצב שבו היא מתאימה את השיטה לשחקנים. בקבוצות קטנות או בינוניות זה לא קורה. אתה חייב להתאים את, את השחקנים שלך למה שיש. ולכן יש לקלינגר צ'אנס מדהים לבוא, ולהתחיל, כמו בשיר המפורסם, ממשהו חדש מתחיל, לבוא ולהקים קבוצה מהיסוד, לפי רוחו, לפי ה-DNA שלו, להביא לפה זרים, להביא לפה שחקנים, להביא לכאן מצב שבו הוא בונה את הקבוצה, בצורה, אני חושב, הכי מיטבית של השנים האחרונות, יש לנו גם כן, לפנינו גם כן, מחנה אימונים, והכנה לליגה, זה דבר שלא קרה פה בשנים האחרונות, ובזה קלינגר ייבחן, אז בתפיסה שלי לפחות, צריך לאפשר לקלינגר להשלים את הקדר, לראות את הקבוצה במשחקי ההכנה, ואז לגבש את הדעה, יש פה אנשים שכבר, אני קורא לפעמים תגובות של אנשים בפורומים כבר, יש הספדים ועוד אין הלוויה אפילו, אז זה בסדר, מותר לבקר, צריך לבקר, אבל בואו כולנו לפחות נבקר אחרי שנבין מה יש מולנו, ולדבר האחרון שאמרתם, אני גם כמו כולם חושב שיש שתי עמדות שעדיין חשובות מאוד, שזה מגן, בעצם שני המגינים, גם ימני וגם שמאלי, שצריך להיות ברמה גבוהה מאוד, וקשר אחורי, ואם שלושתם יגיעו, ועוד איזה שחקן ככה משמעותי שיגיע לקישור או להתקפה, תהיה קבוצה טובה. תהיה קבוצה טובה.
טוב, אז אני אגיד כמה מילים. תראו, לטעמי, אמרתי את זה גם בתוכניות האחרונות של הפאנל, מאמן בהפועל חיפה, זה לא לטעמי, זו המציאות, הוא הרבה מעבר למאמן. אחת הסיבות שהעונה הקודמת כשלה, והיא כשלה לחלוטין, אני לא מקבל את ההסברים האלה של חוסר הצלחה, זה היה עונת כישלון לחלוטין, היא באמת בגלל, אני אקרא לזה, הפרסונה שעמדה פה על הקווים, ולא שאלי שם לא מאמן טוב, הוא מאמן כדורגל טוב, פשוט בהפועל חיפה צריך הרבה יותר מזה. אתה צריך, בגלל איך שהמועדון הזה בנוי, אתה צריך שהמאמן שלך יהיה גם מנהל מקצועי, אתה צריך שהמאמן שלך יהיה גם אבא ואמא של השחקנים, בסוג של מנהל קבוצה, בזמן שהוא מאמן, כי ככה המועדון הזה בנוי, וניר קלינגר יודע לעשות את זה, הוא כבר עשה את זה בעבר בהפועל חיפה, ויואב יודע שזה בדיוק מה שהוא צריך בהפועל חיפה, אם גם תשמעו את התגובות של השחקנים, גם ברעיון שדור מלול נתן, שלדעתי זה היה רעיון היום ונורא, ולמועדון מקצועני אסור לקבל רעיונות כאלה, של שחקנים של המועדון, אבל אפשר לדבר על זה בהמשך. גם הוא ציין שאחת הבעיות בעונה שעברה הייתה שלא היה את הדמות הקלינגרית הזו, שתדע גם לתפוס את השחקנים ולתת להם בראש שצריך, שתדע לעטוף אותם כשצריך, ושתדע לעשות בעצם את כל הדבר הזה. הרי גם אם תיקחו לעונות הקודמות של ניר קלינגר, יואב הוא יואב, הוא לא התנדב לפתוח את הארנק אם אתה לא תדע לדרוש את זה ממנו. וצריך גם מאמן שידע לדרוש את זה ממנו וידע להוציא את זה ממנו, וניר יודע לעשות את זה. לניר יש המון מגרעות, הוא לא כליל השלמות ולא שום דבר, אבל הוא מה שהפועל חיפה צריכה בעמדה הזו של המאמן. עכשיו, אם זה נולד מחיסכון או לא, יכול להיות, יכול להיות שהיו תנאים שהמאמנים האחרים דרשו, שניר לא דרש, ניר עבד עם כל צוות הזה, עם כל הצוות הזה שנמצא היום בהפועל חיפה, יכול להיות שנוח לו איתו, והצוות הזה מתאים לו, וזה לא עניין של חוסר דרישות, זה עניין שהוא אומר, אוקיי, זה הצוות, עבדתי עם הצוות הזה בעבר, הצלחתי עם הצוות הזה בעבר, ואני מוכן להמשיך ולשתף איתו פעולה, ובטוח ביכולתי להמשיך ולהצליח איתו. לגבי הנושא הזה של הקצב, אז אני מתחבר יותר למה שאני אמר, מאשר למה שאתם אמרתם, כי בסוף אם אתה בוחן, חבר'ה, 10 ביוני היום, חלון העברות נפתח, היי נועם, אנחנו מיד נצטרף אליך, חלון העברות נפתח לפני כמה 10 ימים, ויש בהפועל חיפה כבר 5 וולקאמים, אין באף מועדון בישראל את הכמות הזו. זאת אומרת, הפועל חיפה כרגע בקצב ההחתמות הגבוה ביותר, מבין כל שחקני הליגה, ובואו נפרק את זה גם. בעבר, הפועל חיפה הייתה מחתימה או את חנן ממן או את גידי קניוק, נכון? בהפועל חיפה על העמדה הזו של השחקן היצירתי היה אחד, לא היו 2. היום יש לך גם את חנן ממן, והחתמת כהחתמה ראשונה את גידי קניוק. הלכת והבאת בלם, חבר'ה, אנשים, הטוב בהפועל חיפה עובר כל כך מהר, שזה מטריף את המוח, כאילו משהו רע, אפשר לדבר עליו 0.5 שנה, אבל משהו טוב מתמסמס בשנייה. הלכנו והחתמנו את הבלם של סגנית אלופת רומניה, אנדרי מירון, בן אדם שפתח בכל הפלייאוף העליון של הקבוצה הזו השנה, שהם בקושי ספגו שם גולים. הוא עף מהקבוצה בגלל שג'י ג'י בקלי, הוא בן אדם עם פיוס בגודל של, של הקצה של ה... של ה... כן, כאילו משהו הזייתי, קיבלו שם איזה גול ממרכז ההגנה, שכל בלם יכול לחטוף גול ממרכז ההגנה, זה יכול לקרות גם לבונוצ'י, והוא יפתום מהקבוצה על הסיפור הזה, ואנחנו זכינו מההפקר, אבל זאת אומרת, עשינו פה החתמות שהן מאוד 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 לא טריוויאליות, פעם אחרונה שבא בלם מסטיהו בבוקרשט, לקחנו פה תארים והיינו באירופה, אני מזכיר למי ששכח, אז זאת אומרת, הפועל חיפה התחילה מאוד טוב את החלון הזה, אני מאוד עניין אותי לשאול היום את גידי, וגידי לא פה, אז אני אשאל את נועם, ואני מקווה שהוא יוכל לענות לי, על השיתוף פעולה המתוכנן עם ריבוי קשרים התקפיים, כי יש לך את חנן, ויש לך את גידי קניוק, ויש לך את קוואי, ששלושתם קשרים התקפיים, ואיך זה בעצם הולך להיראות, אנחנו לא יודעים עדיין מה קורה עם אלן, אם אלן גם יגיע ימשיך איתנו, שיגיע שחקן אחר, החלוץ של מכבי פתח תקווה, או לא יודע מה, ויש המון שחקנים בחלק הקדמי, איך הדבר הזה מסתדר ברמת מערך, איך זה עובד, ויהיה מעניין אותי מאוד לשמוע, אבל הפועל חיפה התחילה את החלון הזה מהר, מהר, עם הרבה מאוד החתמות, וזה לא טריוויאלי, שמיל אותי, תיזכר אחורה, מתי היינו בעשירי ליולי עם 5 החתמות, מתי?
מתי באופן מעשה ירדנו ליגה בפלייאוף תחתון, למעשה? אוקיי, הנקודת התחלה שלנו הייתה מאוד מאוד נמוכה, אבל החתמות, איך אומרים, אני באמת מפרגן, מה שהחתמות זה חשוב. בוא נראה איך הקבוצה תיבנה, ובשביל זה יש לנו כאן גם כן את נועם, מה שלומך נועם?
שלום לכולם. אני שמח להיות פה איתכם שוב.
היי נועם. כן, חוזרים מהפגרה. נועם, אולי קצת עשה לנו סקירה של מה קרה עד עכשיו, ומשם נתחיל לדבר קדימה.
קודם כל, אני רוצה למסור התנצלות בשם גידי קניוק, שממש לפני כמה דקות מסר שאיזשהו עניין בבית, אני מקווה שהכל בסדר, והוא מפתיע, הוא מתנצל ויעלה בהזדמנות הראשונה, השבוע הבא אולי. אז טוב, מה שקרה זה עד עכשיו, בואו נעשה איזושהי סקירה קצרה, הוחתמו עד עכשיו 5 שחקנים כמו שציינתם, אני לא זוכר את כל השמות, אז אני רשמתי לי, זה אנדי מירון, בן 26, בלמה של סטיהו בוקרשט, קוואמי קווי, שחקן נבחרת סיירה לאונה, אנדרי מרקובסקי, יהודי, אוקראיני עם תעודת זהות כחולה, גידי קניוק, ועמית מאיר, זה מה שעד עכשיו... הוכתם, אני רק אציין, אם בשנים שעברו, אז אולי 5-6 שחקנים והיינו סוגרים את כל החלון, אז השנה, ודיבר על זה גם יואב וגם ניר, השינוי הוא יהיה קצת יותר גדול בסגל, בגלל, כמובן בעקבות איך שהקבוצה נראתה בחצי השני של העונה, גם מתוך מגמה להצעיר את הסגל, ככה שהשנה אני מניח שיגיעו בסך הכל 8-9, אולי 10 שחקנים חדשים, בשל התחלופה הגדולה בסגל, וחמישה מהם כבר הגיעו. אם תרצו גם נוכל לפרט עליהם.
אולי כן, תגיד עליהם כמה מילים, אם תוכל.
אני חושב השם הכי מעניין זה של, כמו שהזכרתם, זה של אנדי מירון, הגיע מסטיהו בוקרסט, ובעצם בעיניי שני הבלמים הכי טובים בכדורגל הישראלי שהגיעו לפה, הגיעו מהליגה הרומנית ומסטיהו בוקרסט, שזה תמש ופלניץ', זה בעיניי. אגב, מירון שיחק עונה אחת עם פלניץ' וגם החליף אותו בסטיהו. סטיהו הזה מועדון פרס, זכה גם באליפויות אירופה, בשנים האחרונות הוא כך, הוא נושף באורך של קלוז', אבל זה המועדון הכי גדול ברומניה. קוואמי זה שחקן שמגיל צעיר שיחק באיסלנד בתור שחקן כנף, בנבחרת שלו סיירה ליאונה, הוא משחק 6-8, שחקן ששחק רוב השנים באיסלנד, ובחצי שנה, בארבעה חודשים האחרונים שחק בערב הסעודית, שכבש 5 שערים ב-11 משחקים, שחקן שהוא מגוון יכול בכמה עמדות, אבל אני חושב שהמטרה הייתה פה להביא שחקן עם רגליים, שחקן זריז שעובד בקישור, זה קוואמי, הוא בן 25, אנדי בן 26.
כן. לפני שנמשיך, אני אשמח לשאול אותך על קוואמי, כי באמת אנשים קצת פחות מכירים אותו. אני יכול להגיד שאני קצת בדקתי וראיתי את ההיסטוריה שלו, ועם מה שאני ראיתי, מדובר בשחקן יותר עם אוריונטציה התקפית. אני יודע שאמרת עכשיו שהוא או 6 או 8, אבל כמעט בכל מקום שאני ראיתי והסתכלתי עליו, באמת יש לו אוריינטציה התקפית נהדרת, הוא רואה משחק קדימה, הוא מוביל כדור, והשאלה שלי היא, האם לא נוצר שם קצת יותר מדי קשרים התקפיים, ואיך זה בעצם, אם אתה יודע להגיד לי, איך זה בעצם אמור להסתדר עם גידי וחנן וקוואי, ואולי גם יגיע אלן שגם משחק בצד שמאל או מישהו אחר במקומו, ונוצר כזה חוליה קדמית של הרבה מאוד אנשים.
אז קוואמי לא הגיע לפה בתור שחקן כנף, הוא הגיע בתור שחקן אמצע, יותר 8, כי 6 זאת עמדה שהמועדון עוד לא הביא, זו עמדה מאוד מרכזית. מה שש גרזן, מה שאוהבים להגיד, האוהדים, זאת עמדה שעיקר המאמצים כרגע עליה. הוא הובא לעמדה 8, אמרתי עוד פעם, בקבוצה שלו באיסלנד הוא שיחק כשחקן כנף, בנבחרת שלו כקשר אמצע, וזו אופציה שאפשר לשלב אותו בכמה עמדות, איך זה יהיה, שוב, אנחנו נראה גם כמה שחקנים עוד יגיעו, מי ימשיך, מי לא ימשיך, הסגל הוא לא סגור, אני חושב שגם לא נכון, לסגור סגל בראשון ביולי. תמיד אתה צריך לשים איזשהו שפיל קטן ששחקן אחד או שניים, להשאיר אותו לרגע האחרון. אני תמיד מזכיר את אלון תורג'מן, שהוחתם לפה ישר למחנה אימון בקייב, בעונת הגביע. תמיד צריך להשאיר איזשהו פתח של לפחות שחקן אחד. זה לא שעכשיו צריכים לגמור את הסגל, לא צריכים לשבת בחיבוק ידיים, וזה בטח לא קורה, כי כמו שאמרתי, פה צריך להחליף מה שנקרא 9, 10, 11 שחקנים, זה חצי סגל, אולי אפילו יותר. לגבי מרקובסקי, שחקן שגדל באודסה, שחק עונה אחת בסלובניה, פאוק סלוניקי, קלטו אותו, היה בסגל הרחב של פאוק, היה שנתיים בקבוצה השנייה של פאוק, התחיל כשחקן קדמי, ככנף, כנף ימין, ובשנה, שנתיים האחרונות גם שיחק כמגן ימני, גם ככנף ימין בשלוש עמדות, כמו המחשבה, זה היה שחקן שהוא עם פוטנציאל שלא ממומש, לא ממומש, הוא לא מגיע בשכר מאוד גבוה, אנחנו זוכרים שהוא גם לא זר, זה איזשהו שחקן שהוא פוטנציאל להיות, אני יודע מה, אם אני קצת מגזים תגלית העונה, שחקן מגוון, הוא טכני, יודע להפקיע שערים, הוא מיועד לעמדת מגן ימני וכנף, גם העמדה הזאת היא לא סגורה. עכשיו, השחקן האחרון שהוכתם, עמית מאיר, פה שחקן צעיר, אז אמרנו להתחיל לרענן את השורות, אז אם אנחנו נגיד שחקן שהיה במשבצת שלו, גיא משפטי, שהוא בן 31, שעזב את הקבוצה, ואגב, בהזדמנות זאת, נודה גם לגיא משפטי, גם לטל בומשטיין, גיא ליווה אותנו תקופה ממושכת, 4 עונות, וטל בומשטיין, שעזב לאום אל פחם, אנשים נהדרים שהתחברו מהר מאוד למועדון, עושה את ההזדמנות לאחל להם בהצלחה. אז לגבי עמית מאיר, אז אתם רואים את המחשבה, ירדנו פה משחקן בן 31 לשחקן ב-21, שברוטציה לא יודע, יפתח, לא יפתח. יש פה מחשבה, שחקן שחתם לשנתיים עם עוד אופציה לעונה אחת.
פעם שאלה, שאני אעביר גם את הזכות דיבור לחברים כמובן עוד שנייה, יש איזושהי תחושה כללית מהחתמות, ותקן אותי אם אני תורא, שניר בונה את הקבוצה שלו, שחקנים שהוא מכיר, שחקנים שאולי אפילו מחויבים אליו, גם קוואי זה שחקן שהוא ניסה להביא לפתח תקווה בינואר, גם עמית מאיר זה שחקן שכבר שנה שלישית עם ניר, הוא היה איתו בהפועל תל אביב, היה איתו במכבי פתח תקווה, ועכשיו הוא איתו בהפועל חיפה. האם באמת זו הגישה, ניר בונה קבוצה של חבר'ה שהוא מכיר, עם רשימות שלו, של שחקנים שמחויבים אליו, מאוד מאוד, מה שנקרא איזשהו תלכיד כזה, שמאוד מאוד ילך איתו ביחד, יד ביד.
כן, אבל קודם כל, כל מאמן, בוא נתחיל ככה, בהפועל חיפה הבעלים נותן חופש פעולה, למאמן להביא את השחקנים שלו בצירה כמעט גורפת, יש שום מה להגיד, יש כמה פעמים בשבוע שיחות זום של יואב יחד עם כל הצוות, יואב יש לו מה להגיד בנושא, בסוף אבל יש די חופש פעולה למאמנים להביא את השחקנים שלהם. מעבר לכך, מחויבים לניר או לא מחויבים לניר, כמעט כל השחקנים שהגיעו לפה עם אופציות, גידי קניוק לשנתיים, עמית מאיר שנתיים פלוס שנה, אנדי מיירון, שנה עם אופציה, קואמי שנה עם אופציה, מרקובסקי שנה עם אופציה, זאת אומרת, יש פה מחשבה ליותר משנה אחת.
יש שינוי מדיניות שהמועדון הגדיר, שנגמר החוזים לשנה, כמו שהיה בעבר?
לא, תשמע, אין פה חוקיות, כי גם אם אתה זוכר אליש, השנה שעברה, אז החתים את אוהד לשנתיים, ואת לואי לשנתיים, וחנן ריח חוזה לעוד שנה במהלך העונה. לדור היה אופציה, היו אופציות, רוב החוזים לא היו לשנה, וגם אתה יודע, אין גרנטי, כי לפעמים אתה מחתים שחקן לשנתיים, ואז הוא נפצע לך אחרי חודש, ואז אמרת, למה נתתי לו שנתיים? אין פה חוקיות, מבחינת ההחתמות האלה, יואב היה מאוד חשוב לו להחתים את גידי קניוק בקבוצה, כמובן, זה על דעת כולם, אבל זו החתמה שיואב היה מאוד חשוב לו, הוא ראה את גידי לפני שנתיים עם קבוצה, אני חושב, עם סגל די אפור, עלתה לפלייאוף העליון, מי שזוכר לפני שלוש עונות, בעונת 18-19, הקבוצה עשתה פלייאוף, סליחה, בעונת
19-20,
קבוצה עשתה פלייאוף עליון, גידי, ראינו את החיבור שלו, שחקן שעובד, אישיות, התחבר למועדון, הוא הביא לנו פרמטר שמאוד חסר בשנתיים האחרונות, זה שערים בביתות נייחות, בהרמות, בקרנות, כמעט ולא היה לנו שערים בשנתיים, אז זה פרמטר שהוא חשוב, ויואב למשל היה מאוד חשוב לו, או פה להחתים את גידי, יש את חנן, כן, אבל אנחנו רוצים עוד מישהו, עוד אחד שבמשבצת
היצירתית. אני חושב לעניין המערך, איך הוא לעבוד? יש קשר שפנק הוואי, יש זה, יש חנן, יש גידי, איפה?
הנה, אני שם מסמן עם הפנטומימה.
4-2-3-1, זה קלינגר קלאסי.
או, קשר 10? יהיה בהפועל חיפה, קשר 10?
לא צריך 10 ל-4-2-3-1. זה
11.
אבל זה מערך קלינגר קלאסי, 4-2-3-1.
רם, אפשר שאלה
לנו... אתה יכול לצייר לנו את זה, ניר.
שני אבי רוצה לשאול שאלה.
כל האוהדים שם בכל הוואטסאפים וכל ה... זה שני תותחים שלנו. רק תן לנו קצת, תאיר לנו עם הפנס על אושבולט וסרדל, אני יודע שזו שאלה קשה. כמה שאתה יכול, בבקשה.
קודם כל, לאיראן יש מגעים, רוצים שהוא ימשיך. ממה שאנחנו מבינים, העדיפות של איראן בארץ זה הפועל חיפה. לאיראן יש דרכון פורטוגלי, הוא בודק גם אופציות מעבר לים, אני מניח שבימים הקרובים יעלה להילוך גבוה הסיפור עם לירן, גם לירן בעצמו ירצה לדעת איפה הוא עומד, קודם כל אנחנו שמחים שהוא מהקשר שלי איתו שהוא החלים מהפציעה, אנחנו זוכרים שהוא לא שחק בחודשיים האחרונים וזה מאוד מאוד הורגש, אין ספק שהעדיפות שלנו רוצים אותו כולם, יואב הצוות, וכמו שאמרתי אני מאמין שבימים הקרובים יעלה הילוך מסר מתן, לגבי אלן. עכשיו, אלן עד ה-15 ביוני יש אופציה. מבחינת המועדון, בואו נחלק את זה לשתיים. אחד, זה החלק של ה-200,000 יורו, יואב פורודי על הסוכן שלו, אני בעניין, אנחנו רוצים, מוכנים לשלם את ה-200,000 יורו.
אבל לטווח ארוך, אתה רוצה את השחקן לטווח ארוך.
נכון, עכשיו אלן היה חתום לשנתיים, ברגע שהאופציה ממומשת, יש את החוזה אוטומטית לעונת 22-23 עם המספרים בפנים. בא יואב ואומר דבר כזה, אני פותח את החוזה לעונה הזאת של 22-23, משדרג אותו, ומוסיף עוד שנתיים. למה? כי אם יש כמובן אופציה, קודם כל אתה משלם לא מעט כסף לשחקן, 200,000 יורו, אתה לא רוצה לאבד אותו בינואר או אחרי עונה, ואם תבוא קבוצה שתרצה לקנות אותו בסכום יפה, אז גם יש את האופציה הזאת. הוא הוגשה הצעה לאלן עם חוזה לשלוש שנים, עם כל שנה עם שדרוג, וגם שנה שעברה הוא הסתכר יפה. הנושא הזה עבר לאלם והסוכן שלו, הם נתנו הצעה נגדית ויש פער. עכשיו בואו נעשה קצת סיטואציה, בואו נעשה כאילו סימולציה איפה אלן נמצא מול הקבוצה שלו. אלן, דיברתי איתו אתמול, הוא התחיל להתאמן עם סלובן ברטיסלאבה במסגרת על זה שיש לו חוזה. אז הוא חייב להתחיל להתאמן איתם.
יש להם מוקדמות צ'מפיונס.
סליחה?
יש להם מוקדמות צ'מפיונס עוד מעט.
יש להם, נכון, הם התחילו להתאמן עם הסגל הרחב, השחקני
הרכב. הם יכולים להשתמש בו, הם לא יכולים להשתמש בו.
קודם כל הם יכולים, יש לו חוזה לעוד שנה. אבל החוזה, אבל סלובן ברטיסלאבה, יש להם פה אופציה לקבל 200 אלף יורו על השחקן. אם הם יממשו אותו, אז זה בסדר, אבל הם לא יקבלו 200 אלף יורו. אני כמול קראתי כתבה שהמאמן שלהם, ולדימיר וייץ, שהציד אותם לדאבל ואליפות וגם בסגים באירופה, עזב כי הוא לא מקבל את החיזוק שהוא רוצה בגלל מגבלות כלכליות. זאת אומרת, מפה אנחנו מבינים שסלובן תרצה את ה-200 אלף יורו האלה, זה גם שנה האחרונה של אלן בחוזה. אלן מבחינתו, אין לו מה להמשיך בסלובן, כי החוזה שלו בהפועל חיפה בשנה שעברה היה הרבה יותר גבוה מהחוזה שלו העתידי בסלובן, ופה עם הצעה לשלוש שנים, עם שדרוג של כל שנה. זאת אומרת, אחרי השלוש שנים האלה, הבן אדם, מה שנקרא, יוצא במרכאות עם חבילה יפה.
זה כנות, ההשתתפות במפעלים האירופאים עם סלובן לא מעניינת אותו?
שוב, עוד פעם, אם אלן קיבל איקס, אלן קיבל איקס, ועכשיו אם הוא ממשיך בסלובן על החוזה המקורי שלו, אז החוזה שלו יהיה איקס, שיהיה 70 אחוז, לצורך הסימולציה מהחוזה שלו. בוא, שחקן כדורגל שרוצה להתפרנס, הוא גם עזב את סלובן בצורה, היו שם קצת חיכוכים עם ההנהלה לפני שנה. עכשיו יש שתי אופציות, יש פה פער, שאנחנו נראה אם הוא ניתן לגישור, יש לנו עוד 5 ימים. יכול להיות של אלן, יש קבוצה אחרת שעומדת מאחורה, ואלן צריך לדעת, אם הוא הולך לליגה, כמו בטורקיה או ברומניה, יש קבוצות שכן מוכנות שלם, המוסר תשלומים שם, בטח בטורקיה הוא לא גבוה. קבוצות אחרות באירופה, ממה שלהבנתי, בדרך כלל לא ישלמו סכומים כאלה על שחקן. קונים שחקנים צעירים בגיל 20-21, שיוכלו להתגלגל עליו.
וקבוצות אחרות בישראל?
סליחה?
קבוצות אחרות בישראל?
אני לא יודע. אני מניח שאם קבוצה בישראל שתשלם 200 אלף יורו פלוס שכר לשלוש שנים, שכר לא מבוטל, זו עסקה מאוד מאוד יקרה, שיש אולי קבוצה אחת או שתיים בארץ שיכולות...
אלונה?
אני לא יודע. אני לא יודע. לא יודע להגיד לך. תשמע, השורה התחתונה, יואב מאוד רוצה את אלן. אם לא היה רוצה את אלן, לא היה מגיש את ההצעה הזאת, וזו עסקה גדולה מאוד, אם היא תמומש, זו העסקה הגדולה ביותר בתולדות, ב-18 שנה של יואב, אם אני הולך אחורה, אני לא זוכר עסקאות כאלה, ששולם כזה סכום על שחקן. אם אני זוכר, סתם עוד פעם סימולציה, רובי שפירא זיכרונו לברכה קנה את ג'ובאני רוסו מ-NK זאגרב ב-98 ב-150 אלף דולר, קנה. אז אנחנו, זה עסקה עצומה, בואו נחכה עוד כמה ימים לראות איפה היא עומדת.
כן, אבל שילם על רמבל שמעון 450 אלף דולר.
נכון, סליחה, שכחתי את זה, נכון. נכון.
שאלה נועם, המגעים מול ניקולסקו, הם בעצם במקביל למסע ומתן מול אלן, כדי שאם לא יצא אז זה, או שזה לא קשור אחד לשני?
כן, זה קשור, הזכרת את ניקולסקו, יש עוד כמה אופציות, אבל ברור שאנחנו לא נחכה בחלק 15.
היו שמועות גם על קוצ'נקו, יש אמת בשמועות האלה?
היה, יש, לפני מקסים, לפני מקסים,
אני רוצה לך בנקודה
הזו. לפני מקסים, ברשותך.
שוב, אני אומר, בוא, אנחנו...
אני רק רוצה לקבל תשובה ברורה מנועם. זה לא אלן וניקולסקו לא יהיו ביחד.
להבנתי לא, והמועדון צריך לדאוג למצב שאלן... באמת לא ייסגרו הפערים האלה, יכול להיות שהם כן ייסגרו, שוב, גם זה מסע מתן, זה לגיטימי שהסוכן הציע הצעה גבוהה יותר, אבל, והמועדון אבל צריך לדאוג לחלופה, אנחנו לא, זאת עמדה חשובה, אלן זה עמדה שהביאה לנו 11 שערים, וצריכים למלא את העמדה הזאת, אם לא אלן, במישהו אחר, אבל שוב, כמו שאמרתי, עדיפות לאלן ונחכה. לגבי מה שאלת שמיל על מקסים, עלה השם, זה שם שעולה ויורד, וסך הכל ברמה מול יואב וגם מול ההנהלה ומקסים יחסים מאוד טובים, אנחנו יודעים שיש פה את נושא הקהל, אבל אנחנו לא נדרשנו לזה, ולדעתי אחרי שהגיע גידי, ויש את חנן ואת קואמי, אני חושב שיש עומס של שחקנים בעמדות האלה, וצריכים לבסט את התקציב, לעמדות שעוד לא מילאנו אותה, עוד לא הושלמו למשל מגן ספקולציה
שמלי. ספקולציה אחת ירדה מהפרק.
סליחה?
אני אומר, ספקולציה אחת ירדה מהפרק.
לא, זה, מה זה ספקולציה? שמע, קודם כל בו העיתונאים כותבים, הרבה פעמים נכון, הרבה פעמים לא נכון, לא, בוא נכבד אותם. שוב, השם הזה עלה, כי יש הערכה גדולה, קודם כל מקצועית יש הערכה לשחקן, הוא שחקן עם יכולות שמביא דברים, יואב ביחסים מאוד טובים איתו, אבל מאחר והסגל כבר נבנה עם שחקנים במשבצות האלה, שניים לפחות, אז זה לא נראה לי שזה יקרה.
שזה קוואי וקניוק למעשה.
נכון, אז אני אומר, קוואי יכול להיות שמונה, סליחה, הוא שמונה, ויש את גידי וחנן, שגם גידי וחנן יכולים להיות שמונה, יש לנו את רעוף ג'בארין, שמונה ועשר, אנחנו לא אפילו דיברנו על הצעירים, זה איתי ככה ידבר.
זה נקודה חשובה.
עכשיו זה רעוף ושחקן ש...
נועם, בוא ניגע בה, כי בעצם עולים שמות...
רגע, כמו... תראה, לגבי הנוער, אתם תרחיבו אחרי זה עם איתה, אני אתן על קצה המזלג. מי עולה מהנוער? אז עולה מהנוער העוף, שהוא גמר גיל נוער, שהוא דינמו, זה שחקן, אנחנו ראינו אותו ככה, מה שנקרא, טעמנו אותו על קצה המזלג, שמי מכיר אותו כמו הבן שלו, היא ליווה אותו הרבה שנים, ועוד פעם, והוא ייכנס לאט לאט בהדרגה, לא יודע, הרכב, לא הרכב, הוא בטח חייב להיות באיזושהי רוטציה, זה כמובן יחליט הצוות. יש מעבר גדול בין בוגרים לנוער, אבל מבחינתנו, רעוף, זה לא נער פוסטר, שיהיה ברור. זה לא נער פוסטר.
אני חייב לשאול משהו. בוא נגיד שחותם...
אני חייב לשאול אותך שאלה, אולי גם לא נוחה. אני חייב לשאול אותך שאלה, אולי גם לא נוחה על הנושא הזה. רגע, שנייה. ברשותך, רק שאלה. כן. איך?
אני שומע.
אני באמת, כאילו אני רוצה הפועל חיפה כמה שיותר טובה, ברור. אנחנו אוהדים, אתם שומעים אותי? שומעים אותי?
כן? שומעים אבל גם כן, איתי עוד כבר עלה, אז שאלה אחרונה, בסדר?
תשאירו את השאלות הקשות לאיתי.
לא, אין בעיה, אני משחרר את נועם, אני אומר, למה בכלל עולה שם כמו איתמר נוי, שיכול להיות שהוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא לא רחוק בגיל מרעוף, והוא על התפקיד של רעוף, ואיתמר נוי לא יבוא לסחוב את הפועל חיפה על הגב, הוא יבוא להיות גיבוי. אז למה רעוף לא יכול להיות בעמדה הזו, ולמה להביא שחקן שהוא סביב הגיל של רעוף, על העמדה של רעוף, להיות גיבוי? כאילו, אני לא יודע אם הוא יבוא או לא, וזה שם שהיה רשום בהרבה מאוד מקומות, אני אומר כקונספט, למה בכלל לפנות למקומות האלה, ולא לתת את העמדה הזאת של גיבוי לעמדה לילד כמו רעוף?
קודם כל, איתמר נוי, אני לא חושב שהוא בדיוק אותה משבצת של רעוף, אבל לא משנה, אנחנו רוצים להביא לקבוצה שחקנים צעירים ומוכשרים, ואם יש שחקן שהוא תגלית העונה, והוא עשה פריצה אדירה בליגה הלאומית, ויש אפשרות להביא אותו, ולהבנתי הוא הולך לחתום בחול, אבל שאלת על שחקן ספציפי, ואפשר להביא שחקן שיכול להשביח את הסגל, אז למה לא? אפשר שניים טובים, שלושה טובים.
איך הילדים שלנו יתקדמו ככה, נועם? איך רעוף יקבל זכות אם יגיע איתמר נוי?
אז תראה, קודם כל הוא לא, העובדה שהוא לא מגיע, ולהבנתי הוא יוצא לחול, יש את רעוף, ורעוף צריך לעשות את המעבר הזה לבוגרים. ראינו ניצוצות ממנו במשחקים שהוא שחק בבוגרים, אין לי ספק שהוא יהיה ברוטציה ונהנה ממנו בעונה הקרובה, כמו גם בושנק, אגב בושנק יש עוד שנה כחריגיל, והוא גם כמובן חלק מהסגל, ובואו תעבירו, נעבור לאיתי, ותודה רבה לכולם.
תודה לך.
תודה רבה נועם, שבת שלום, תודה לכל.
תודה רבה
נועם.
שבת שלום. איתי, מה שלומך? איך המרגש?
שבת שלום.
שבת שלום ידידי, ואנחנו כבר מתחילים כבר, אתה יודע, לדבר ולדסקס על העונה הבאה, ודיברנו בעריכות עם נועם קצת על הבוגרים, לי לפחות יש לי שאלה, איפה הדברים עומדים עם הנוער, עם צחי, עם יואב, איפה ה...
רגע, שמיר, רגע, לפני הכל, קודם כל שלום לאיתי רק, מנכ"ל חיפה, בראיון ראשון בפאנל האדום.
בוא
נראה
איפה כל
הכניסה
לתפקיד,
בדיוק.
לא, קודם כל תודה רבה לכם, אבל נראה לי שזה לא פעם ראשונה שאני מופיע בפאנל האדום.
כמנכ"ל.
אני רוצה רק להגיד לכם דבר אחד. בפעמים הקודמות שהייתי, עליתי, הייתי אוהד, ועכשיו נשארתי אוהד, וזה הדבר הכי חשוב כרגע, כי כולנו בסופו של דבר אוהדים, אוהדים של הפועל חיפה ופועלים למענה. אז הטייטל באמת לא רלוונטי, מה שחשוב זה האהבה שלנו למועדון.
בהחלט.
אבל תודה לכם.
אז לשאלתנו, איתי, מה קורה עם הנוער? היה הצלחה כבירה, עונה שעברה, איך אנחנו דואגים שההצלחה הזאת גם תימשך?
תראה, קודם כל, אנחנו, כמו שאתה יודע, באמת אנחנו בסופו של דבר דברים כבירים נעשו בנוער בעונה שעברה, הייתה הצלחה חסרת תקדים, אני חושב, שלא הייתה אי פעם במדינת ישראל. אני יכול להגיד לך שגם המועדון וכמובן גם יואב מחויבים לשמר את ההצלחה. אני יודע שגם צחי מחויב לשמר את ההצלחה. כל הצדדים עם כוונות טובות ונכונות ומדברים אחד עם השני, ואני מאמין שבימים הקרובים הדברים יסתדרו לטובה ואנחנו נמשיך את העשייה הענפה. מעבר לזה אני לא רוצה להרחיב, כי בסופו של דבר ששני אנשים מדברים, אני חושב שזה לא יהיה נכון להגיד על מה ואיך וכמה הם מדברים. אני רק רוצה להגיד לך שלכולם יש רצון טוב שהנוער יצליח, ואני מאמין שהדברים יסתדרו לטובה.
אני אשאיל פשוט מאוד את הסלוגן המוצלח הזה של הטיק טוק שעושים לפני שמביאים, גם פה יש את הטיק טוק, בינתיים קבוצות אחרות מתארגנות, אני יודע ששחקנים רוצים לבוא, ולפחות גם איתי דיברו, ושאלו אותי, מי המאמן, מי זה, ואני יכול להגיד להם בקווים כללים, אבל שום דבר עוד לא סגור, ולכן אולי רק לקחת את הטיק טוק הזה ולשים אותו בצד, כי אין הרבה זמן.
טיק טוק. טיק טוק,
לא טיק טוק, כן. אוקיי. אני אשמח להכניס אותנו, בתור מי שניהל את המסע ומתן, איך מגיע בלם מסגנית אלופת רומניה, מההרכב שלא יצא מההרכב כל הפלייאוף העליון, והם בקושי ספגו שם גולים, בלם שאתה יכול להגיד, הוא יכול לחתום כמו שהוא חתם פה, הוא יכול לחתום באולימפיאקוס, והוא יכול לחתום בהרבה מאוד מקומות אחרים, וחתם פה. בוא תסביר לנו בעצם איך זה קרה.
תראה, אני אגיד לך, מי
ש... הרבה אלו שאלות של... בטח אנחנו לא יודעים איזה משהו.
תמה סידר לו שם מליגה.
תשמע, אני אגיד לך מה אנחנו לא יודעים. וזה משהו שגם אני מודה שלא ידעתי. בסופו של דבר, מי שניהל את המסע ומתן מול השחקן, ומי שמנהל את רוב המסע ומתנים כרגע, אני חייב להגיד לך, זה יואב כץ מוושינגטון. ובסופו של דבר, אני חייב להגיד שאני פעם ראשונה, הרי שהייתי בכהונה הקודמת שלי כסמנכ״ל, אז פחות התעסקתי עם שחקני הבוגרים ברמה של הכנות חוזים ודברים כאלה, אבל אני רוצה להגיד לך שבאמת, אפשר להגיד אני עובד עבורו, זה בסדר, אני מקבל את זה, זה לא אומר שזה נכון, אני חייב להגיד לכם כמות ההשקעה העצומה שהוא משקיע מסעים ומתנים על מנת להביא שחקנים ולחזק אותה, את המועדון, פשוט לא יאומן. וכן, אני לא יודע למעשה איך הוא עשה את זה, אבל זה שהוא הביא את השחקן הזה ואת ההחתמות האחרות ואת ההחתמות הבאות שיהיו, זה פשוט חסר תקדים.
הוא אומר, גם מוצאים לך איזה סקופ, אל תדאג, אנחנו גם מוצאים לך איזה סקופ עוד מעט.
אולי תגלה לי, כי אין לי איזה משהו להגיד, רותם, אבל אולי תגלו לי משהו.
אני לא, ממש, אין לי שום דבר בשרבול, מה שנקרא. אבל אני רוצה לשאול אותך גם שאלה שהיא, אני מוכרח להגיד שזה משהו שמאוד הפריע לי השבוע, ואולי תהיה גם קצת פחות נוחה ברשותך, אני יודע, נדבר על דברים חיוביים ועל הכל. אני יכול להגיד לך שאני כבר הרבה מאוד זמן עובד, ואתה יודע, כל פעם במקומות שונים, בתאגידים שונים, היום תחת היקב וזה לא משנה מה, אני לא רואה שום סיטואציה שבה עובד שלי מתראיין במקום כזה או אחר, ומבקר אותי, מבקר את הפעולות שלי, ובטח לא תקרא שאני אחרי זה מנהל איתו מסע ומתן כזה או אחר. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, איך באמת מועדון יכול להתמודד עם הדברים האלה? בסוף השחקנים היום, יש להם המון המון פלטפורמות, אפשר לשני, אני באמת לא מכיר את זה בתאגידים, שיוצא אדם מתוך התאגיד, מבקר את התאגיד בצורה כזו או אחרת, מעל גלי היתר, ואחרי זה עוד מנהל גם מסע ומתן, להמשיך בתאגיד, ולהמשיך ולהיות בו, ו... איך המועדון מתמודד עם דברים כאלה?
תראה, אני הייתה לי שיחה עם דור, דיברתי איתו על זה, קודם כל, באמת, איש משכמו ומעלה, שבאמת אוהב את הפועל חיפה. לא, לא, אני אומר, שוב, אומרים דברים שלא רואים משם, לא רואים מכאן, אז אני אומר לך שהוא מאוד אוהב את הפועל חיפה, הפועל חיפה מאוד חשובה לו. אני מסכים שיכול להיות שהסגנון והנוסח, גם אם חושבים ככה, זה לא הדבר הנכון ביותר להתבטא בתקשורת. אני חושב שהוא לא התכוון לזה מראש, ברמה של אני עולה עכשיו להיכנס במועדון, הוא לדעתי סוג של נגרר לזה. אני מקווה שהוא יבין שדברים כאלה לא אמורים להיות, ותראה, בסופו של דבר, חלק מהדברים הוא גם ניסה להתבטא בצורה יותר מעודנת, הוא שמר, כן שמר על כבודו של יואב, ולא אמר מילים רעות עליו. בוא נגיד ככה, עדיף היה שהביקורת הפומבית לא תעשה, היא נעשתה, אתה יודע, בסופו של דבר, לא תמיד צריך לצלוב את האנשים על טעות אחת, צריך גם לזכור את הדברים הטובים שהם עשו במהלך השנים, אני מקווה שדור כן ימשיך במערכת, הוא מעבר לאותו שחקן, הוא גם איש מערכת טוב, הוא טוב בחדר ההלבשה, ושוב, אני עדיף שהרעיון הזה לא היה התקיים, היות והוא התקיים, אני לוקח בסופו של דבר, כמובן שההחלטה אמרתי של יואב, כי הוא מנהל את המשאים ומתנים, אבל לפחות בבית שלי, צריך תמיד להסתכל על כל החבילה, ולא רק על הדבר האחרון.
תגיד, אולי באמת תכניס אותנו איך בעצם עובד תהליך הבאת שחקנים להפועל חיפה. אז מה, אז בעצם ניר מביא שם, ואז יואב מנהל את המסע ומתן מארצות הברית, ואתה עושה את הפיינל פייפרוורק, מה שנקרא, או איך בעצם עובד התהליך?
פחות או יותר, תראה, אני גם רוצה להגיד את האמת. בסופו של דבר אתה יודע, רותם, אני לא מגיע מעולם הכדורגל מלבד היותי אוהד של הקבוצה, זאת אומרת ש... ובטח שנמצא היום מאמן שהוא כן פושר ודוחף וכן יודע גם להזיז דברים.
מי אפילו אומר את הסקאוטינג? בוא נגיד, אם נלך לפי הפורמט הזה שרותם דיבר עליו, שזה מתחיל מניע. אז אני שואל, גם ניר צריך סקאוטינג, מי עושה את הסקאוטינג? איך הדברים נבנים אצלנו מקצועי?
אז תראה, בסופו של דבר זה גם הנושא שניר והצוות המקצועי שיש לו, הם עובדים המון שעות, אני יודע את זה, סביב חיפוש שחקנים, יש להם הרבה אנשים שמתייעצים איתם, עובדים איתם, יש לנו את האנליסט שלנו שהוא עושה הרבה מעקבים על שחקנים שמבקשים. יש פה תהליך מאוד מאוד בריא ונכון שקורה על מנת להביא שחקנים טובים, ובינתיים אני חושב שזה נראה טוב מבחינת השחקנים שאנחנו מביאים, אני מאמין שזה גם ימשיך ככה. אני מאמין שזה ימשיך ככה, כי אני רואה את המגמה, את הדינמיקה המאוד חיובית שיש היום בהנהלת המועדון, מהדרג המקצועי, הדרג המנהלתי, כמובן הכל תחת ניהולו של יואב קץ. אני חושב שזה עובד טוב, עובד נכון ועובד בריא, ואני רק מקווה שזה ימשיך.
יש לי
שאלה. עכשיו, נו,
להביא, כן,
בואו
קצת.
אתה
יודע,
אתה עכשיו כרגע, אני שואל שאלה מקצועית, אני לא יודע אם אתה, אני מניח שאתה יודע. תראה, יש, יהיו, כרגע יש חלוץ אחד בכיר, שזה תורג'מן, ויש את המסעים המנתנים עם אושבולט, ואם הוא לא אושבולט, אני מניח שיגיע עוד אחד בכיר. עכשיו, בוא נגיד שאושבולט הוכתם, סתם, או הבחור מפתח תקווה. נשארנו עם שני חלוצים, ושניים מהנוער, אוקיי? עכשיו, יש איזושהי, מתכננים עוד חלוץ ברמה קצת יותר גבוהה, כמו הבחור מאדומים אשדוד, או סוג של עידן שמש כזה.
מיכאל אוחנה, מיכאל אוחנה. היה לי אפצ'י, היה לי אפצ'י.
אמרתי לך
את השואה,
אבל בסדר.
זה בסדר, רותם. רותם, רותם,
רותם, רותם זרק, אני שואל אם יש באמת...
רותם מפנטז, מפנטז. על שיתוף פעולה בין גידי קניוק לחנן ממן, למיכאל אוחנה, וקסמים על הדשם באדום.
רותם, אני רוצה להגיד לך, אתה אומר שזה אפצ'י, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, לא כולם יודעים, אבל גם אתה וגם שמיל, יש לכם חלק מאוד מאוד משמעותי בקבלת החלטות של המועדון. אנחנו מתייעצים המון, מדברים המון, עם החברים האחרים שנמצאים בפאנל לצערי קצת פחות, וזו אחריות שלי. אני אשתדל גם לשנות ולשפר את זה, אבל האפצ'י הזה, אתה יודע, בסופו של דבר היו כמה אפצ'ים במהלך העונה שבסופו של דבר ראינו אותם בלייב.
לא צריך לספר הכל, לא צריך לספר.
אחריות.
נשאיר דברים במחשכים קצת, אבל זה בסדר. ואני ממליץ על נירו, דרך אגב, הוא אחד היועצים, נירו.
לא, בהחלט, בהחלט. אבל מה שכן, תראה, שוב,
ניר קלינגר וניר בר. אנחנו כל פעם אומרים ניר, ואני כל פעם אומר רק שזה, זה ניר בר או ניר קלינגר. צריך להגיד קלינגר, וניר יש רק אחד.
מקובל. אבל אני אגיד לך מה, שוב, דיברנו על תהליך אבי, על החלוצים, אני רוצה להגיד לך, ששוב, יש פה עניין יותר מקצועי, אני פחות נכנס לרמה הזאת של העניין המקצועי, כי ניר פשוט עושה את זה מצוין, ויואב עושה את זה מצוין, ומנהל את זה מצוין, אני נותן להם את המעטפת הניהולית, נקרא לזה, מבחינה האספקט המקצועי, תפעולי, וכמו שאמרתי, בינתיים זה עובד טוב, לא צריך שכולם יעשו את הכל וכולם יהיו באותה משבצת. כל עוד אנחנו נחלק את העבודה והדברים יתבצעו כמו שהם יתבצעו עד עכשיו, ולראיה, אתם רואים, בסופו של דבר, אני חושב שאומנם אנחנו בחלון העברות, אבל זה אחת התקופות מבחינת התקשורת גם היותר שקטות ויותר נעימות וטובות בהפועל חיפה, ואני רק מקווה שזה ימשיך. ומכאן אני גם רוצה כל האוהדים שלנו, לנו, אנחנו, האוהדים של הקבוצה, שאתם רואים שדברים טובים קורים. חלק מהדברים קראו יותר מהר, חלק פחות מהר, בסופו של דבר יש פה כוונות טובות, יש רצון טוב ואמיתי, ואני מאמין, אמרתי את זה כמה פעמים, אני מאמין שהשנה הזאת הולכות לקרות דברים נהדרים להפועל חיפה. אני באמת מאמין בזה אגב.
איתי, תגיד, בוא נסתכל קצת קדימה מבחינת בניית הסגל, אז הבאנו עד עכשיו כבר 5 שחקנים, ונועם מקודם שיתף אותנו שהעמדה מספר 6 היא בעצם כרגע מה שמעסיק את הראש, וגם מגנים עוד פנויים, אתה יכול קצת להיכנס אולי יותר לעמדות, פחות פרסונלי.
אז זהו, כמו שאמרתי, אני מעדיף לא להיכנס למקומות האלה, כי זה נושאים יותר מקצועיים, ואני לא רוצה לייצר בלבולים ולהגיד דברים שאני לא לגמרי בטוח או יודע לגביהם, אלה נושאים יותר מקצועיים שבאמת יואב מנהל אותם ביחד עם ניר והצוות המקצועי, ואני מה שנקרא רוצה שהם ימשיכו לעשות את הדברים המדהימים שהם עושים, ולפעמים כל המוסיף גורע, אני לא רוצה להוסיף דברים שבסופו של דבר יהיו, יעצרו בריאה.
אז אולי נוציא ממך, כן, נירו, בבקשה, סליחה.
הלאה, לא, תמשיך, סיים, בוטם, אני חזיש.
לא, אז אני אומר, אמרתי, אוקיי, אם לא בפן המקצועי, אולי לפני שאנחנו ניכנס ככה לדון קצת בנושא מודי ברון, זיכרונו לברכה, זה כמנכ"ל המועדון, אולי תגיד לנו כמה מילים קצת על הפרסונה, על איך קיבלת את הבשורה, היית גם בהלוויה, הבנתי.
כן, אני והדובר נועם, וכן, אנחנו רואים את התמונה, בהחלט. זה עצוב מאוד, עצוב מאוד. בסופו של דבר, גם חנן ממן היה איתנו שם. זה מסוג הימים הבאמת קשים, שאתה בסופו של דבר אומר, איך אנשים כל כך טובים וכל כך ראויים הלכו בטרם עת. אני חייב להגיד שזה עבדה קשה. אני לא יכול להגיד רק למועדון הכדורגל הפועל חיפה ואוהדיו, זה פשוט לכל עם ישראל. כל מי שהיה חובב ספורט, תרבות, יצירה, הכיר את הפרסונה, גם אם לא הכיר אותה באופן אישי, פשוט אהב אותה, העריך אותה, הוקיר את העשייה שלה. אנחנו היינו בהלוויה מאוד 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 קשה, אנחנו משתתפים בצער המשפחה, וכמו שנועם גם אמר מספר פעמים, אנחנו בהחלט הולכים לבצע מספר פעולות, על מנת להנציח את זכרו, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
אוקיי, אז קודם כל תודה, ותכניר עוד רוצה להמשיך.
כן, קודם כל, נראה לי שבעיניים החדות שלי, הבחנתי שברכב אשתך גם, נכון?
אז אני רוצה להגיד לכם שיש לי עוד 3 ימים יום הולדת, ולצערי אני כמעט לא בבית, אז אשתי החליטה לקחת אותי לבית מלון בשישי שבת, אז אני מאוד מאוד מודה לה, ואני מאוד מאוד אוהב אותה, ואישה מדהימה, ונכון? אישה מדהימה,
תודה.
התברכתי.
אז קודם כל זה מעולה, כי זה התפקיד שלנו להודות לאנשים שבזכותה אנחנו מצליחים למצוא זמן לאהבה הנוספת שלנו. אומרים לי תמיד שמאחורי כל גבר, כן? אומרים תמיד, אתה יכול להגיד לה שמאחורי כל גבר מצליח, אומרת אישה מופתעת. עם רעשי מאפשרת לך לעבוד בשבילנו. לא נשאל לך שאלות מקצועיות, אבל אולי ברמה הניהולית, זאת אומרת, אם אתה רוצה לחשוף, אני, לפי מה שהתרשמתי ממך, אתה אדם של תוכניות עבודה, ואתה לא עושה פעולות בשביל יודע מה אתה הולך לעשות קדימה. יש דברים שאתה רוצה לחשוף מבחינת העונה הקרובה ברמה הניהולית, תוכנית עבודה, שינויים, שיפורים, מינויים, כרטיסים, קשר עם קהל, שזה מוקדם
מלי. אני סייג חולצות, כי שלחו לי פה עדכונים, האם יש תלבושת חדשה לעונה הבאה, שלחו לי שאלות פה עדים.
אני אשמח שבנושאים האלה אנחנו נדבר בסיבוב הבא, שיהיה לי יותר דברים קונקרטיים להגיד, כי יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מתכננים לעשות. אני לא רוצה לקלקל את ההפתעה, תנו לנו קצת זמן. אגב, אתם זוכרים ש... באחד הרעיונות הראשונים שלי, אני לא זוכר, אי שם ביולי 21, אמרתם על החנות, ואמרתי, תנו לי קצת זמן, זה קרה, אז גם אני פה, תנו לי עוד קצת זמן, הדברים יעשו.
אוקיי.
אוקיי, אז
רומי,
מאוד שמח.
השם הזה, איתי, להזדמנות, אני לא שואל בין כמה, זה 20 ומשהו, אני מראה, משהו כזה.
אני עוד לא
20,
אבל כן.
עוד לא 20.
לא, סופרים את הגיל רק מ-1924, זה הגילים.
יפה.
ביחס למנייננו, מה שנקרא.
כן, הכל יחסי.
אז עוד פעם, מזל טוב ותודה רבה שהיית איתנו איתי.
תודה רבה לכם, ותמשיכו לעשות את עבודת הקודש שאתם עושים.
שפו על הטיק-טק, רצה גם להגיד לך גם שפו על הטיק-טק, הדברים האלה, האינטראקציה עם הקהל.
זה קרדיט של נועם, הדובר, הגאון שלנו.
אני רוצה להגיד לך שהאינטראקציה הזאת, על הדף מועדון לדף אינטראקטיבי ביחד עם הקהל, שמכניס גם את הקהל איזושהי אווירה לפני ההחתמה, זה חשוב, הדברים האלה חשובים, הניו מדיה, להגיע לקהל, להפוך אותו מעורב במה שקורה, זה מאוד מאוד חשוב. אני יכול להגיד לך מהצד של הקבוצות, וואטסאפ, פייסבוק, כל מה שקורה שם מרגע שיש טיק טק, זה אשן ולהבות ושמות ואופציות וספקולציות, וזה מצוין, וזה מדהים.
אתה יודע למה הדברים עובדים אצל נורא, נורא חלק ובכיוון הזה? כי גם נועם וגם אני, בסופו של דבר, אנחנו גם מועדי הקבוצה, ואני יודע לא רק לחשוב כמנהל שמנהל את האופרציה הזאת, אלא אני יודע גם לחשוב כועד, כי אני עדיין שם. ואני יודע איך לחשוב בצורה הזאת, ואיך אנחנו יכולים לגעת באוהדים, כי אני יודע מה האוהדים צריכים. ולכן אני חושב שזה יתרון גדול, ואני מנסה באמת לממש אותו.
אז אולי לפני שנשחרר אותך מילה, אנחנו חייבים לרוץ, אבל מילה, אתה לפני שנתיים היית אוהד הפועל חיפה, והיום אתה מנכ"ל הפועל חיפה. מה, תספר לי קצת במילה, זה בטח מרגש.
רגע, שנייה, שנייה, לפני שאתה מתחיל איתי, אתה תצטרך עוזר, אני גם כתבתי לך.
אבי מציע את עצמו כסמנכ"ל. אבי, לך תהיה סמנכ"ל.
לא שומע.
אני אומר, תהיה, אני מציע אותך כסמנכ"ל המועדון.
אני כבר במקום אחר.
תראה, קודם כל אין ספק שזה, אתה יודע, מבחינתי סוג של פסגה, כי זה בסופו של דבר תפקיד ניהולי, וזה מקצועי, וזה נכון, וזה נהדר, אבל כשאתה נמצא במקום שיש לך כל כך הרבה תשוקה למקום הזה, שאתה כל כך, הלכת איתו לכל מקום בארץ, לאשדוד, לבאר שבע, בגיל 15, באוטובוס לבד למשחק בתל אביב, אפילו פעם השתחררתי מבית חולים מוקדם בשביל להגיע למשחק, דברים שאתה אומר, תשמע, אתה כל כך אוהב את הדבר הזה, כל כך מאמין בו, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שהגעתי לסיטואציה שאני יכול להיות פקטור משפיע במקום הזה, כן, זה בהחלט מעודד.
אז יאללה, שיהיה באמת הרבה הצלחה איתי, ונקווה שתוכנית הבאה כבר נוכל לדבר בנוער גם כן מה קורה, מאוד קרוב לליבי, דיברנו על זה פעם, גם דיברתי איתך, שלפחות בגישה שלנו, ששנינו זה, הבוגרים זה אהבה, אבל בנוער אנחנו מאוהבים. אז שם צריך לחתוך, ושיהיה הרבה הצלחה, נקווה נשמע דברים חדשים בתוכנית הבאה.
תודה רבה, תודה לכם.
לטיק-טק מהיר בימינו.
תודה רבה, שבת שלום חברים, תודה.
שבת שלום.
ביי ביי.
טוב, אז לפני מתחילים לסכם
עוד כמה דקות ובואו
לשנייה אחת. כן, אנחנו צריכים, אנחנו מיד נגיע למודי. אני אגיד לחבר'ה פה מילה אחת לגבי הנושא הזה. הרעיון הראשוני היה באמת לעשות איזשהו פרק מאוד נרחב עם המון אנשים, גם מערוץ הספורט שדיברנו איתם והיו אומרים לקחת חלק. מפה לשם יש איזשהו אירוע לכל איזשהו אירוע משמח בערוץ, שמונע מהם לעלות, אבל זה עוד יקרה, ואנחנו אולי בשנה למודי נעשה את זה, ונביא אנשים שעבדו איתו ויכולים לספר עליו יותר לעומק. אנחנו יכולים לדבר מהמקום של האוהדים, שאיך אנחנו חווינו בעצם את הנציג שלנו בתקשורת. סוף מודי היה הנציג שלנו בתקשורת, הבן אדם ששם אותנו כל הזמן במרכז הבמה, בכל הזדמנות שהוא רק יכל,
האוהד שאנחנו ראינו כל הזמן לידינו ביציע, לא ביציע הכבוד ולא ביציע העיתונאים, אלא יושב איתנו, לידינו, בכל משחק חוץ. אז בבקשה, שמילה, אולי אתה תתחיל מאיזה...
זה בדיוק שאתמוד היינו פוגשים ביציע, לא היינו פוגשים אותו בשום תא כתבים ולא בזה, ביציע יושב איתנו, מתלהב איתנו, כולם הוא דיבר עם כל אוהדים בגובה העיניים, וזה באמת שובר לב, פשוט, זה לא דבר שיעבור כל כך מהר, שובר לב.
אני יכול להגיד רק מבחינתי שאני את המקצועיות המטורפת של מודי ראיתי דווקא בסיכום של הגמר גביע. כי הוא ישב שם כמנהל השידור בעצם, כדמות הבחירה בסיכום, ואתה רואה איך הכל בוער בו, מרוב אהבה והאהדה לקבוצה, והוא מת לעלות ליציאה ולשמוח, ואפילו שמו עליו איזשהו צעיף, ועדיין המקצועיות המטורפת שלו הייתה גדולה ממנו, והוא היה חייב להעביר את השידור, אפילו הוריד את הצעיף, וכדי נטו להתרכז כרגע בניהול השידור, וראית את המאבק הזה בין שני הדברים, בין האמוציות לרציונל אצלו, ובסוף, בסוף אנחנו כאוהדים הפסדנו נציג אדיר שלנו, הפסדנו דמות אדירה שיצגה אותנו כל כך בכבוד ובכנות
ובכישרון
ובצניעות.
אגב, אני ביקשתי לפעול באופן אישי שיקראו את אחת הקבוצות של מחלקת הנוער, שהוא היה חלק ממנו, היה מעורב מאוד מחלקת הנוער, כולכם יודעים את זה, אז ביקשתי שיקראו את אחת הקבוצות, ואני יודע שמטפלים בזה, יש, מקווה שלקראת העונה הבאה, תקרא אחת הקבוצות השמו, זה כבוד גדול.
אין ספק שזה נדרש. מירו.
כן, טוב, אז... הקשר שלי עם מודי בעיקר היה ביציע, איכשהו יצא שאם אולי יושב עם חברים שלו, תמיד אנחנו היינו יושבים אחד ליד השני, כי תמיד הוא היה צחוק איתי שאנחנו היחידים שמעדיפים גם לראות טוב, לא רק לעודד. זה היה נחמד. אחד הדברים היפים על מודי זה שזה, אני לא מכיר הרבה אנשים שמצליחים לגרום לכל כך הרבה אנשים לאהוב אותם, בעיקר בתחום כל כך אמוציונלי כמו כדורגל. אז אני אספר איזשהו אנקדוטה קטנה על מודי ועליי, אני נמצא בבית שהתחתנתי עם אוהדי הפועל תל אביב. אשתי עירית, יש לה מנוי לשער 5, איפה שהמשוגעים של הפועל תל אביב. וכל פעם שיש משחק של הפועל תל אביב, אז אני מגיע לאצטדיון, בדרך כלל עם הבן שלי, היא הולכת עם הבנות שלנו לשערים של הפועל תל אביב, ואנחנו מתפצלים. ותמיד שהיינו, שמודי היה רואה אותי, כבר מכיר את זה כבר, איך שהיה רואה, היה תמיד צוחק עליי, ותמיד קבענו שאם במקרה הפועל חיפה מנצחת, אז יש סיכויים שאשתי לא תאסוף אותנו, אז הוא ייקח אותנו הביתה. אז זה היה מודי, מבחינתי לפחות, וזה היה מאוד עצוב להיות שם בלעדיו.
אני כתבתי מה שכתבתי, באמת קצת קשה לי להוסיף יותר מזה.
יכול להקריא.
יהיה לי חסר מודי ביציאה, וקשה לי לראות את היציאה בלעדיו. גיל כזה צעיר, אבל המחלה הזאת ידועה כרוצחת, וקשה לי לדבר על מודי בזמן עבר, אז אני אעצור פה, פשוט ישב לידי ביציאה 4, ו... זאת אומרת, הוא ישב בכבוד, אני ישבתי ב4 לידו. קצת קשה לי לדבר על מודי בזמן עבר, אז סליחה מודי, אבל נמשיך עד.
מה שניר אמר שהוא ידע לצבור אהבה בתחום כל כך אמוציונלי כמו כדורגל, אז אני אקח את זה גם למדינה. למודי היו דעות שכולם ידעו בדיוק מה הוא חושב, אם אתה רואה גם את התוכניות שהוא עשה, היו לו דעות מאוד מאוד לצד מסוים במפה הפוליטית, ועדיין גם אנשים מהצד השני של המפה הפוליטית לא פיתחו אליו שום איבה, שזה משהו שהוא מאוד סטנדרטי היום במדינה, אתה מאוד באחד מהצדדים ומאוד יש לך רגשות כלפי מי שבצד השני, ומודי ידע כאילו להלך בין הטיפות האלה, וזה אחת הגדולות של האיש הזה.
והמקצועיות והחינניות והלבביות, זה מה ששווה את לב האנשים, וזה מה שמביא אותו לבדיוק למה שאתה רותם מתכוון, שלמעשה הוא היה קונצנזוס, ומאוד מאוד קשה להיות קונצנזוס במדינה שלנו, אנחנו יודעים את זה.
מאוד, מאוד. גם בין האוהדים קשה להיות קונצנזוס. אני חושב שזה באמת מקום, למרות כמו שרותם הזכיר, היה לנו תוכניות, אני מקווה שעוד הדברים, לך תדע, הם יתבצעו אולי בהמשך, אני כמעט בטוח שזה, זה לא אדם שנשכח כל כך מהר, ואני חושב שפה פחות או יותר אנחנו נסיים. יש לעוד למישהו להגיד על משהו לגבי מה שדיברנו?
אני רוצה רק להגיד כמה מילים לחבר'ה בבית, ולהגיד להם, היה לנו מאוד חשוב לעלות היום. היה לנו מאוד חשוב לעלות היום כדי מה שנקרא לשבור את תקרת הפגרה, ולהתחיל ככה קצת, אנחנו גם התגעגענו וגם להניע את הגלגלים. היו כל מיני דברים נוספים שתכננו להיום, כמו גידי קניו, כמו חלק רחב יותר על מודי, וחשבנו בינינו לבין עצמנו אם בכלל להלסות התוכנית הזו, אבל בסוף, גם מהאהבה שלכם ומהרצון שלכם שזה יקרה, וגם אנחנו, היה חשוב להניע, לדבר הפועל, לחזור לשידור, לחזור לאוויר, לתת לכם גם להתבטא, ואנחנו מאוד שמחים שזה קרה, ואנחנו פה, כל נושא שאתם חושבים לנכון שחשוב לעלות ולדבר עליו, אתם תמיד מוזמנים לשמוע, לשלוח אלינו, אנחנו תמיד קשובים לכם.
אני גם רוצה להתנצל על משהו באותה הזדמנות, כי אנחנו לא קראנו את התגובות של הקהל, זה לא בכוונות מכוון, כל שידור תמיד, אם אתם זוכרים, דורון, זה התפקיד שלו, והוא נהדר, נקווה שיחזור גם כן. אז אף אחד לא טיפל בזה, אנחנו נטפל בזה לקראת הפעם הבאה, שנוכל להקפיד את
מערכתי ושיתופל, חק מערכתי שיתופל.
נכון. אז חבר'ה,
בוא נאמר שאנחנו מחזרים את ימינו כקדם, ובפגרה אנחנו נעלה בתוכניות של ימי שישי כנראה, שיהיה נוח ונעים לכולם גם כן, לפחות עד שתתחיל העונה הסדירה.
כן, נקבל שהבא עלינו לטובה.
הבא עלינו לטובה.
רק התחלנו, הכל עוד ימשיך, נעלה גם אוהדים, נביא עוד, יהיו פה צחקנים, יהיו פה, רק התחלנו.
אז תהיה שבת נהדרת וחדש ימינו כקדם, להתראות.
להתראות.
יאללה פועל.
יאללה פועל.